השיעור היום אנחנו נדבר על הגדרת מצב כספק פיקוח נפש. אנחנו לומדים, נתחיל מהלימוד הפשוט בגמרא ואז נבין מה השאלה. הגמרא בדף פ"ה ביומא, כבר למדנו אותה. וכבר היה רבי ישמעאל ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה מהלכים בדרך, ולוי הסדר ורבי ישמעאל בנו של רבי אלעזר בן עזריה מהלכים אחריהם. נשאלה השאלה זו בפניהם: מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת? דיברנו על זה כבר בשיעור פתיחה, למה דווקא על שבת צריך לשאול ולא על מלאכות אחרות. נענה רבי ישמעאל ואמר: אם במחתרת ימצא הגנב, ומה זה שספק על ממון בה, ספק על נפשות בה, בשפיכות דמים מטמא את הארץ וגורם לשכינה שתסתלק מישראל, ניתן להצילו בנפשו, מותר להרוג אותו את הבא במחתרת. קל וחומר לפיקוח נפש שדוחה את השבת, זה פחות. נענה רבי עקיבא ואמר: וכי יזיד איש על רעהו, מי מזבחי תיקחנו למות, מי מזבחי ולא מעל מזבחי? ואומר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן: לא שענו אלא להמית, אבל להחיות אפילו מעל מזבחי. ומה זה שספק יש ממש בדבריו, ספק אין ממש בדבריו, כשהוא בא ללמד זכות, ועבודה דוחה שבת, קל וחומר לפיקוח נפש שדוחה את השבת. ועוד לימודים, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אני מדלג, את שבתותיי תשמרו יכול הכל, תלמוד לומר אח חילק. רבי שמעון בן מנסיה אומר: ושמרו בני ישראל את השבת, אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. זה הלימוד האחרון של התנאים, ופה אני פותח רגע סוגריים בגלל הבטחה. גם אני הבטחתי לחלק מהברכים, גם הרב גיורא אמר שנדבר על זה, על אוטרא ודחויה. אז עוד לפני השיעור סוגריים קטנות לגבי אוטרא ודחויה. מה הסברה? מיד, מה הסברה באוטרא ודחויה? הסברה של הדחויה היא די פשוטה. עכשיו זה דבר פשוט, יש לי התנגשות ערכים נקרא לזה, יש לי שבת מול פיקוח נפש, ודאי שכמה שאני יכול לצמצם למינימום, כמו שמצאים לדוגמה במחלוקות, אנחנו משתדלים תמיד אפו שפלוגת לא מפשינה, לצמצם למינימום, תצמצם למינימום את ההתנגשות. אבל מה הסברה של אוטרא? יש חתם סופר בתשובה, גם ביורדה, גם באורחיים, באורחיים בסימן הינטט, שהוא אומר חידוש נפלא בסברה. הלימודים בגמרא, ראינו יש כאן כמה לימודים. הלימוד האחרון אמרנו, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, רבי שמעון ממנסיה. ואז הגמרא המשיכה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אי אב היתם, אב האמינה דידי, עדיף המדידו, וחי בהם ולא שימות בהם. ורב אומר, לכל הלימודים של התנאים יש פירחה חוץ מללימוד של שמואל. מה הפירחה? כל הלימודים של התנאים הם דווקא בוודאי פיקוח נפש, הלימוד של שמואל הוא אפילו בספק פיקוח נפש, ועל זה השיעור שלנו. אבל עוד לפני זה, הלימוד של וחי בהם, וחי בהם, הלימוד מהפסוק הזה וחי בהם, מה כתוב בפסוק? אלה המצוות, סליחה, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני אדוני. זה דווקא שבת? כל המצוות, זה לא דווקא לשבת. מה זה? יש לנו לימוד, השלושת האלה שעליהם יארג ואל יעבור, יש לנו לימוד מסכת סנהדרין. אבל פה וחי בהם, לכאורה זה לכל המצוות, לא דווקא לשבת. אז מה קרה? ולכן וחי בהם, הלימוד של שמואל תופס להכל. אומר החתם סופר, הלימוד של ושמרו בני ישראל את השבת נשאר גם להלכה. מה הוא בא לעשות? הוא בא ליצור גדר חדש לכל התורה כולה, וחי בהם יצר לי גדר ראשון של דחייה. דחויה בא בשבת, עוד לימוד, ושמרו שעשה לי כבר הוטרה, התווסף על גבי זה עוד לימוד. יש בה אורחיים הקדוש על הפסוק ושמרו בני ישראל את השבת. אורחיים הקדוש אומר המון 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 לימודים על הפסוק הזה, הרבה הסברים, ועוד יאמר ועוד אפשר לפרש ועוד אפשר לפרש ועוד אפשר לפרש. אחד הוועודים שלו, שמרו בני ישראל, חלה עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. ומקשים העולם על האורחיים הקדוש. אנחנו עוד מעט נלמד סימן שין כפתת, ונראה שמחללים אפילו על ספק פיקוח נפש. ומה זה אפילו על ספק פיקוח נפש? מצאו מרוצץ, נפל עליו המפולת, על היהודי, מצאו אותו מרוצץ שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה. אנחנו נציל אותו, נאריך לו את החיים בשעה, הוא לא יחיה לשבת הבאה. מחללים שבת או לא מחללים שבת? מחללים. מצאו, כי אפילו על חיי שעה מחללים. מצאו ילד בעיר שרובה גויים, מיותה יהודים, ויש ילד במצב של פיקוח נפש, אנחנו לא יודעים יהודי או גוי, מחיילים עליו שבת, כי לא עזלי הנחה הרוב, עוזרים אחרי המיעוט, אבל הוא לא ישמור את שבת הבא, להלכה הוא יחשב גוי. שבת הבא הוא לא, הוא לא צריך לשמור, גם את השבתות הבאות, גם כשהוא יגדל, הוא לא צריך לשמור אותם, הוא גוי. אף על פי כן, מחיילים עליו. למה? כי אלימות זה ממחי, וחי בהם ולא משמרו. אז איך האורחיים הקדוש מביא את הפסוק ושמרו ואומר עליו חלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה אם זה נדחה מההלכה? תשובה, עונה החיים ברצונו, כבר דיברנו עליו, הגאון הרב משה חיים גרינפלד השם ייקום דמו, הוא עונה על פי החתם סופר. מה? בשואה. הוא עונה על פי החתם סופר, האורחיים הקדוש התכוון ליהודי שישמור את השבת הבאה יש לי גדר של אוטרה, יהודי שרק ישמור את השבת הזאת או שרק חיי שעה, יש לי רק גדר של דחויה. אז אני לא מדבר עכשיו להלוכה, שולחן ערוך פסק, הרמב"ם פסק, אנחנו פוסקים דחויה לכולם, אבל בלימוד זה נכנס, שזה האוטרה וזה הדחויה, זה מה שאנחנו מקדימו על אוטרה ודחויה. אבל ראינו בגמרא יומא סוף סוף שמחללים שבת אפילו על ספק פיקוח נפש. סליחה?
ספק חי, ספק מת.
כן, ספק חי, ספק מת. מחיילים שבת אפילו על ספק פיקוח נפש. והשאלה, מה זה ספק פיקוח נפש? כי הרי אני יכול ללכת עם זה עד הסוף. ויותר מזה, התוספות בדף פ"ה עמוד א' ביומה, לפקח הגל, אומרים התוספות, אומר רי, דהיינו תמה דן, הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב. למה לא הולכים אחרי הרוב בפיקוח נפש? משום דכתיב, וחי בהם ולא שימות בהם, שלא יוכל לבוא בשום עניין לידי מיטת ישראל. כלומר, איזה עניין הכי רחוק שיהיה, לכאורה, כרגע פשט תוספות שיגיע למיטת ישראל, אני צריך למנוע את זה. ומותר לי בשביל זה לחלל שבת, לחלל יום כיפורים, שבת שבתון, לאכול ביום כיפורים, אנחנו נדבר על זה מיד. לכאורה, לפי זה, אין סוף. יהודי עם צינון קל, נחלה עליו שבת ביסורי דאורייתא. למה? אחד מ, לא יודע, 100,000, אחד ממיליון, צינון קל מתפתח לדלקת ריאות? יכול להיות? אחד מ, לא יודע כמה דלקת ריאות, מ-100,000 דלקת ריאות, זה סכנת נפש, הוא מת מזה? אחד מ-10,000, לא יודע כמה, כן? אז מי צינון קל? ספק, מאוד רחוק, נכון. מיות, אבל שאפשר למות מצינון קל. אז אם אתה אומר לי שהפסוק וחי בהם אומר שלא יוכל לבוא בשום עניין לידי מיטת ישראל, אין גבול, אין גבול. רופא משפחה רוב הטיפול שלו הוא לא בפיקוח נפש, רוב הטלפונים אליו לא בפיקוח נפש. עכשיו יש לו טלפון בשבת, יענה לו, ונניח שטלפון דאורייתא, היום טלפונים זה יותר קל, לא מזמן טלפונים היו
למה? טאצ'ים
לא נורות לד, תלוי איזה סוג נורה, איזה סוג זה, אבל פעם הטלפון היה עובר דרך המרכזייה, במרכזייה היה נדלקת נורה שהיא דאורייתא, או לשיטת החתם סופר שחשמל דאורייתא, אז הכל דאורייתא, בסדר? אז בסדר, זאת אומרת אנחנו מורידים את זה לדרבנן, אבל נניח והיה בזה חילול דאורייתא, מתקשרים אליו, מותר לו להרים את הטלפון רגיל בלי שינוי או לא? רוב השיחות אליו זה לא פיקוח נפש.
בשבת זה מוכח שזה
בשבת.
רוב
הזמן מסומד את הלים. מה? תארגן
עם
מסומד את הלים. אולי, אבל אולי לא. זה ספק רחוק.
אם זה לא פיקוח נפש, אני מתקשר אליו.
מה זה?
אבל
כי הוא הרופא, כן, אני יודע מי התקשר. אז מה? אז מותר לו להרים? אסור לו להרים? באיזה חום כבר מותר? כמה חום אנחנו כבר אומרים? היהודי הזה זה כבר ספק פיקוח נפש, 38, 40, 39, 42. 42 זה כבר גמרנו, כן?
זה פחות בעיה.
איפה אתה שם את הקו? בקיצור, מה מוגדר ספק פיקוח נפש שאני מחלה עליו שבת? ומה עוד לא נכנס לגדר של ספק פיקוח נפש שאני מחלה עליו שבת? או שאין דבר כזה? הכל, כל ספק פיקוח נפש שאני מחלה על שבת, נמצא שאין שבת בעולם. זה בעצם מה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים שעל כל דבר אנחנו מחיילים, נמצא שאין שבת בעולם, זה לא מסתדר בסברה, זה לא
אתה יכול להגיד שאין חילוק בין חולש בסכנה
לחודשיים בו? אין דבר כזה, לדוגמה, כן.
למה? שיש עבודה עולם, כן יש.
מה?
אין יש שבת בעולם.
אין שבת בעולם, כי הכל אני יכול להכניס מתחת הכנפיים של ספק רחוק שיהיה פיקוח נפש.
אתה יכול לסיים אותו בבית כנסת.
למה לא?
כי
אם יוכח שאחוז התאונות של מי שהולך ברגל יותר גבוה עם מי שנוסע באוטו, ספק אם אני אלך ברגל, ספק ביגוח נפש. מה אני אעשה? אנשים נוסעים בשבת, אז גם אני אעשה, כי זה ספק ביגוח נפש. יש פחות סיכוי שאני אפגע כשאני באוטו. אולי זה לא הגיוני, זה לא מסתדר בסברה, זה לא נכנס, אי אפשר להגיד דבר כזה, ולכן צריך לבאר מה הגדר בדבר הזה. איפה הקו? מה הגדר? אנחנו עכשיו הולכים להמריא לגבעים. בסדר, סוגיות קצת קשות של רוב ושל חזקה, נשתדל להחזיק ראש ויהיה בסדר. תף רשי ותחת, תף רשי בדיוק, השולחן ערוך, רימה בסעיף ד' שולח את תף רשי ותחת עם רבנו ירוחם. אנחנו מיד נטפל גם ברבנו ירוחם הזה, אבל עוד לפני זה נגדיר את ההגדרות, ואז נראה איך רבנו ירוחם נכנס בתוך ההגדרות האלה. אז מה ההגדרות? הגמרא ביום הדף פי ד' עמוד ב', גמרא סבוכה, השתברו עליה קולמוסים גם במפרשי השס, גם במפרשי הרמב״ם שמיד נקרא. אנחנו נלך היום בשני כיוונים שהציצר יזר הביא, נדבר על שני האחרונים שהוא הביא. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, לא הלכו בפיקוח נפש אחר הרוב. היחידה מי, מה זה לא הלכו בפיקוח נפש אחר הרוב? הנה אם הדעיקה תשעה ישראל וגוי אחד ביניהם, בניו, אז הרוב יהודים. מה השאלה? ודאי שלא נלך בזה אחר הרוב. הנה מי פלגה ופלגה, חצי יהודים חצי גויים, ספק נפשות להקל. אלא מתי צריך לחדש שהם הולכים לפיקוח נפש אחר הרוב? דעיקה תשעה גויים וישראל אחד. שואלת הגמרא, הנה מי פשיטה, זה גם פשוט. אם תשעה גויים וישראל אחד בחצר, זה נקרא קבוע, ויש לנו כלל, כל קבוע, גמרא ביבמות דף ט"ו, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. אז ממילא זה חזר להיות ספק שקול, ובספק שקול, למה זה קבוע? כולם ביחד בחצר, זה הסוגיה בדף ט"ו בכתובות, כולם ביחד בחצר ואחד זורק אבן. בסדר? כשכולם נמצאים באותו מקום, אז הספק הוא על אותו מקום, זה נקרא קבוע. בסדר? מה זה קבוע? אנחנו עכשיו, טוב, סוטים מהנושא, אבל נשתדל לסכם את זה בקצרה. מאיפה למדו ביטול ברוב בכלל? או הליכה אחר הרוב. הליכה אחר הרוב, ביטול ברוב, זה קצת שני גדרים שונים. מאיפה למדו אותם? אז הליכה אחר הרוב וביטול ברוב, אנחנו לומדים את שניהם מדיינים. יושבים הדיינים בבית הדין, בסדר? וכל אחד אומר את דעתו, והתורה אמרה, אחרי רבים להטות. זה אומר שהולכים אחרי הרוב. ויש כלל לימוד, הגמרא אומרת שזה הלכה למשה מסיני, שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. מה זה אומר? הדוגמה שהגמרא מביאה, זה אחת הדוגמאות, עוד דוגמה שהגמרא מביאה, 9 חנויות, זה יותר יבהר לנו את הזה, 10 חנויות ברחוב, אחת מוכרת בשר טרפה, 9 מוכרות בשר כשר. יהודי נכנס וקנה באחת החנויות האלה, יוצא ולא יודע באיזה חנות הוא קנה, מותר לו לאכול או אסור לו לאכול? לכאורה לך אחר הרוב. רוב האפשרויות שהוא נכנס לחנות כשרה, אבל זה לא באמת השאלה. מה השאלה שעומד בפנינו? החנות שבה הייתי היא הכשרה או הטרפה? נכון שרוב האפשרויות זה שנכנסתי לחנות כשרה, אבל החנות שבה הייתי ועליה אני דן עכשיו, היא הכשרה או הטרפה? היא עומדת במקום, היא לא זזה, כל חנות עומדת במקומה, ולכן על כל חנות בפני עצמה יש 50-50 האם היא הכשרה או היא הטרפה, וזה נקרא כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. כרגע ברמה הכי פשוטה זה סברות, זה סוגיות ארוכות מאוד באחרונים.
לא כל הפורש
אם אני רואה חתיכת בשר ברחוב ואני לא יודע מאיזה חנות היא יצאה, תשע אפשרויות שיצאה מקשרה, אפשרות אחת שיצאה מהזה, זה נקרא כל דה פריש מרובה פריש. ואותו דבר במקרה שלנו, תשעה גויים ויהודי אחד בחצר ונפלה מפולת, אם הם כולם במקום אז הכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. אז זה חזר להיות חצי חצי. אומרת הגמרא, לא צריך דה פרוש לחצר אחרת. מהו דה תימה כל דה פריש מרובה פריש? כמשמע לן, דלא הלכו בפיקוח נפש אחר הרוב. הייתי אומר, יש לי כאן 10 אנשים בחצר, 9 גויים, 1 ישראל, התחילו לצאת, אחד מהם יצא, נפל עליו מפולת. רוב הסיכויים שמהו כל דפריש, מרוב הפריש, כלומר הוא גוי. נפל עליו מפולת, לא הולכים לפיקוח נפש אחר הרוב, זה מחללים עליו את השבת. על הספק אולי הוא יהודי. שואלת הגמרא, הנה, ואמר רבי אסי אומר רבי יוחנן, תשעה נוכרים וישראל אחד באותה חצר מפקחים, בחצר אחרת אין מפקחים. בדיוק להפך, תורה שבחצר אחרת לא מפקחים. מה החילוק? לפני רגע אמרת שגם בחצר אחרת מפקחים. תשובה, לא קשיא, עד הפרוש כולו, עד הפרוש מקצתיו. אם כולם פרשו, לא מפקחים. אם חלקם פרשו, מפקחים. ועל ההסבר הזה להבין מה החילוק בין כולם פרשו לבין מקצתם פרשו, זה הקושי הכי גדול פה. מה ההבדל? למה בכולם פרשו לא מפקחים, אני הולך אחרי הרוב, ובקצתם פרשו אני לא הולך אחרי הרוב? רק אחד, אחד או שתיים יצאו ונפל מפולת, אני אומר אני מחלל, אני לא הולך אחרי הרוב. אם כולם פרשו, אני לא מחלל, הולכים אחרי הרוב. מה ההיגיון בזה? זה השאלה. הרמב"ם פוסק את זה.
מה זה פרשו?
פרשו מהחצר, מהמקום הקבוע. יש לי חצר, יצאו. ואז על אלה שיצאו נפל מפולת בחצר אחרת.
ומתי אני מחלל?
כשקצתם פרשו מחלל, כולם פרשו לא מחלל. איפה הסברה? מה הרעיון? בסדר, מה ההיגיון?
ואיך אני יודע מה זה כתוב
הרבה? מה, מה?
הרבה.
אז איך אתה יודע? בשביל זה יש ראשונים. עד הפרוש כולו. סליחה, רש"י מפרש הפוך. עד הפרוש כולו, הועיל והתחזק ישראל באי חצר שנפלה בו מפולת מפקחים, ואף על גב דנאי דלא עזליאם בתרובה. עד הפרוש מקצתיו ולא ידין אני אבי ישראל באי חצר עזליאם בתרובה, הועיל ולא התחזק. אז רש"י מפרש הפוך. מה מה? רש"י אומר שאנחנו על, רש"י אומר שאנחנו מפקחים
על,
זה תוספות. רש"י אומר אבל שבפרוש כולו אני מפקח, פרוש מקצתיו אני לא מפקח.
רגע, אז מה, אז אפשר להביא את הטלפון לרופא?
נגיע, נגיע.
אבל אם פיקוח נפש דוחה את כל התורה בסגל דאורייתא לחומרא, פיקוח נפש.
מה, מה, מה?
סגל דאורייתא לחומרא, פיקוח נפש דוחה את התורה, מה זה פיקוח נפש?
אז עוד מעט נגיד, מה הגדר של ספק פיקוח נפש? זה אנחנו מדברים. שיטת רש"י שפרוש כולו מפקחים, כי יש שם חזקה אחד מהם ישראל, התחזק ישראל בניו, ואם פרוש מקצתיו, אז אני אומר כל דפריש מרוב הפריש, וזה גוי ולא מפקחים. אבל הרמב״ם לא פסק ככה. הרמב״ם...
נגד ההיגיון.
מה נגד ההיגיון? למה? רש"י זה ההיגיון, למה נגד ההיגיון? כי אם הישראל פרוש כולו, אז היה פה אחד מהם הוא ישראל ודאי. אז מה אכפת לי אם במקום הפקח? אבל לא עדלינן בתרובה. אז כן מפקחים, לא עדלינן בתרובה. במקום הקביעות,
שנייה, שנייה. נכון?
כן, לרש"י אם כולם פרשו מפקחים.
זה הפוך.
אבל הרמב״ם פסק הפוך. הרמב״ם פרק ב' הלכה כף. הייתה חצר, תוספות סיפור אחר, אם אנחנו מדברים על אלה שפרשו או על אלה שנשארו. לזה אני לא נכנס. הרמב״ם בפרק ב' הלכה כף משבת, הייתה חצר שיש בה גויים וישראלים, אפילו ישראל אחד ואלף גויים נפלה עליהם, הפולת מפקחים על הכל מפני ישראל, זה נקרא קבוע. פרש אחד מהם לחצר אחרת, זה נפלה עליו אותה חצר. לפי רש"י מעדין
לא
מפקחים. אומר הרמב״ם, מפקחים עליו, שמה זה שפרש היה ישראל והנשארים גויים. לא, אז הוא פסק שכשפרש מפקחים, אבל בנשארו, כמו שאמרתי בהתחלה, בנשארו לכאורה לא מפקחים. מה ההיגיון?
איפה נפל? כאילו השאלה עלה ברמת, איפה עכשיו יש את הנפולת? מי אמר שאם לא יהיה נפולת בנשארים?
אבל בנשארים היה זה כבר קבוע, אז מה אכפת לי? זה כבר דיברנו על גדרים של קבוע.
אז אתה אמר מה שאומר, גם בחצר וגם
בחצר. לא, לא, עוד פעם. אתם מכניסים את תוספות לתמונה, תשאירו רגע את תוספות בחוץ. פרשו כולם, זה אומר לא נשאר אף אחד בחצר.
מה הרמב״ם יגיד? זה לא
הרמב״ם. לכאורה הרמב״ם יגיד בזה, לא מפקחים.
מה זה, הוא לא אמר? איפה? יש
לך רמב״ם? בהמשך, כן. לא מפקחים. ורק בפרש מקצתה מפקחים. כלומר, פרש את הסוגיה הפוך מרש"י. אז מה הפשט בזה? יש הרבה האחרונים, המגיד משנה והכסף משנה, והאחרונים העריכו מאוד מאוד על הרמב״ם הזה, להסביר אותו. יש... מה?
מי זה יד המלך?
עוד רגע נספר, אבל לפני יד המלך נתחיל מישועות יעקב. ועליי אדם לך לכם סיפור טוב, אבל תתעזר בסבלנות. אנחנו נתחיל קודם בישועות יעקב. הציץ אליעזר מביא ישועות יעקב, מביא אדם מלך, כדי להגדיר מהם שני גדרים שיענו על השאלה שלנו, על איזה ספק מחללים שבת. אז ישועות יעקב אומר דבר כזה: אני רואה, תודה, רוב העולם גויים, נכון? עכשיו אני נמצא בסתם מקום, אין בו יהודים, אין בו יהודים בכלל.
ודאי?
אה? לא ודאי, לא, אבל זה לא עיר שרובה יהודים ומיעוטה נוכרים. זה לא עיר שמוחזקים ביהודים, לא עיר שרובה יהודים ומיעוטה נוכרים, סתם הרוב גויים. ואולי, אולי ספק אם יש שם איזשהו יהודי. ואני רואה שקרה עכשיו פיקוח נפש. אני רואה שנפל שם איזה מפולת או נדרס שם איזה מישהו. אני מחלה עליו שבת או לא? לפי הרמב״ם, הוא מסביר את הרמב״ם. ברור שבמצב כזה אני לא מחלל שבת.
למה לא?
כי יש לך פה חזקה של יהודי בעולם?
לא.
כלומר, כדי לחלל שבת, כדי להגיע למצב של חילול שבת, נכון שאני לא הולך אחר הרוב, אפילו על מיעוט, אבל אני צריך שיהיה לי איזשהו מיעוט שיש פה יהודי. אני צריך שיהיה חזקה שיש פה יהודי.
אם יש לי ספק שהוא
מוחזק
פה יהודי, אני לא
יודע. או, יפה מאוד. אם יש לי ספק אם יש כאן חזקת יהודי, אם על החזקת יהודי בעצמה יש לי... שנמצא, שהיה בסיפור. אם על החזקת יהודי יש לי ספק, אני לא מחלל שבת מצב כזה. כי אני צריך קודם כל שיהיה לי כאן חזוקה שיש לי יהודי. וזה מסביר את הרמב״ם. איך זה מסביר את הרמב״ם? פרשו מקצתם, איך אני מתחיל את הספק? אני צריך להתחיל את הספק על שעת הפרישה. כלומר, אני צריך לדון מאיפה הוא פרש. הוא פרש מחצר שהיו בה,
שיש בה חזקה, שיש
שם, שהיו בה יהודי וגויים. כלומר, חצר שהיה בה יהודי. אז על כל אחד שפרש מהחצר הזאת, יש ספק אם הוא יהודי. יש רוב שהוא גוי, אבל לא עזיין בפיקוח נפש, לא עזיין בתרובה. אבל בפרשום כולם, ונעקר הקביעות. ברגע שנעקר הקביעות, אני יותר לא צריך לדון עליה. אני דן על הפרישה. בפרישה רוב מי שפרש זה גוי, ואם רוב מי שפרש בגוי, אני אזליים בתרובה. כל אחד מהם הוא גוי. ולכן, אין פה בכלל חזקת יהודי, זה כל אחד מהם הוא רק ספק, בכלל עם ספק אם הוא יהודי. בסדר? ולכן אני במצב כזה לא אחלל שבת. זה דרך אחת. ישועות יעקב בסימן אבן עזר, סימן ד' סעיף קטן ט"ו על שולחן ערוך. לא, אז זה כיוון אחד, סימן ד' באבן עזר סעיף קטן ט"ו, מובא בציץ אליעזר סימן ט"ו פרק ז'. זה כיוון אחד של ישועות יעקב. עכשיו יד המלך. אז מי זה היד המלך? היד המלך הוא הנכד של הנודע ביהודה. בסדר? הנכד של הנודע ביהודה, זה היה רב בברודי, בעיר שלו של הנודע ביהודה, הוא היה שם אחריו. הוא היה רב, בן דורו של החתם סופר, מאוד מאוד מוערך על גדולי דורו, נפטר צעיר ממגפה שהייתה בעיר. הוא, אפשר להגיד, רבו של המערץ חיות, אחד מרבותיו של המערץ חיות. הבטחנו סיפור. מי שסיפר את הסיפור זה אח של הרב קוק. בסדר? וסיפר את זה רק אחרי, אה?
גם אחלה.
הרב קוק היה גם...
שישי האחרון
התברר לי
שהיה לו אבא.
היה לו אבא, כן. הגיוני שהיה לו אבא.
בישיבה כאילו...
שהיה בישיבה והוא מאוד כיבד אותו, כן. היה לו גם אח. עכשיו
אני שומע על אח, טוב?
כן.
אבא שלו היה משהו של הרב קוק?
אח שלו היה יהודי. ו... היה שדר של ישיבת וולוז'ין.
שדר?
מה זה שדר? שדר זה שלוחא דרבנן. היו יהודים שעושים, מגייסים תרומות לישיבות, והוא היה של ישיבת וולוז'ין, שנורר, כן.
פעם השנורר היו הגדולים.
טוב, גם על זה סיפור, אי אפשר עם כל הסיפורים. היה שדר אחד של ישיבת וולוז'ין שהיה מסתובב כל שנה בכפרים, בעיירות, לאסוף כסף לישיבה, וכל שנה היה עיקר אחד שהיה תורם כך וכך, בוא נעשה 200 רובל. בסדר, שאלה הזה. שנה אחת הנהלת הישיבה החליטה לייעל את העסק, ובמקום שהיהודי ייסע בטרמפים בכרכרות כל פעם לתפוס את הכרכרה של הדואר ואת האוש נוסע ואת הפה ושם והלכת ברגל, נקצר תהליכים, נוכל להגיע ליותר אנשים בפחות זמן, נקנה עגלה וסוס לשדר, והוא איתה יסתובב, זה יהיה יותר מהיר. ככה עשו, והשדר מגיע לעיקר הזה שכל שנה נותן 200 רובל, והוא מחליט, השנה לא נותן כלום. לא נותן. טוב, חוזר השדר לנציב מוולוז'ין, שמע רבי, כל שנה נותן לו את הדוח, הנה, הבאתי מזה ככה, מזה ככה, יש את העיקר ההוא פה מהכפר ליד, כל שנה נותן 200, השנה נותן כלום. תחזור אליו. חוזר אליו, שוב לא מוכן לתת כלום, בסופו של דבר, ככה כמה פעמים, הנציב מחליט לנסוע אליו בעצמו ליהודי הזה, נוסע אליו, אומר לו, מה הסיפור? אומר לו, טוב שבאת, לך אני מסכים להגיד, לשדר לא הסכמתי. עד השנה, ידעתי שאני נותן 200 רובל, ה-200 רובל הולכים לבחורי הישיבה, לאוכל, לשתייה, לשינה, למה שהם צריכים. זה הולך להחזיק לומדי תורה. שאני אתן 200 רובל בשביל אוכל לסוס? בשביל לנקות את הסוס? מה פתאום? זה אני לא מוכן. אני כסף לסוסים לא נותן, אני נותן כסף לבני תורה. עונה לו הנציב, כתוב על בצלל, בצלל בן אורי בן חור, ויודע מה חשבות לחשוב בכסף הזהב. חז"ל אומרים, ומביאים את זה, רש"י מביא את זה, חז"ל אומרים, מה זה יודע מה חשבות לחשוב בכסף הזהב? היה יודע את הכוונה של כל נותן, מה הייתה הכוונה שלו בנתינה. ולפי מעלת הכוונה בנתינה, ככה הוא השתמש בכסף. מי שהיה...
הוא היה מקובל.
מי שהכוונה שלו הייתה יותר תאורה, בנתינה של הכסף, אז הכסף שהוא נתן שימש לכלי יותר קדוש, שימש למקום יותר קדוש במשכן. אותו דבר, הוא אמר, אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, לפי הכוונה. אני מבטיח לך שהכסף שאתה נותן, הוא בוודאי הולך לבחורי הישיבה. כי הכוונה שלך היא כוונה תאורה, אתה לא עושה את זה בשביל כבוד, אתה לא עושה את זה בשביל זה, אתה עושה באמת להחזיק לומדי תורה. אחרים שעושים את זה בשביל הטופס למס, סדריהם שלהם זה הולך לסוסים. שלך זה באמת בכוונה תאורה. זה על שדרים, יצאנו לגמרי מהזה. תודה. על רב חיים? סליחה, זה סיפור על רב חיים, לא על הנציב. זה לא משנה על מי הסיפור, הסיפור הוא טוב לגיוס תרומות. זה העיקר. תודה. בקיצור, אז זה על רב חיים. נחזור ליד המלך. אח של הרב קוק מספר, ורק אחרי שהרב קוק נפטר הוא סיפר את הסיפור הזה. הרב קוק היה אברך צעיר, היה בעולם יהודי מאוד מפורסם, מאוד ידוע, מאוד גאון, קראו לו רב מאיר שמחה כהן מדווינסק. בעל אור שמח, בעל משך חוכמה. הרב קוק היה אז רב צעיר בליטה. נסע אליו פעם אחת, הגיע אליו הביתה, מתחילים לדבר בדברי תורה בדלת, והוא לא הזמין אותו לשבת. האור שמח, כן, הרב קוק היה אצל האור שמח, והאור שמח לא הזמין אותו לשבת. ככה מדברים, אחרי כמה זמן פתאום הוא תפס את עצמו שזה, אומר לו, אי סליחה, בוא, תיכנס, נשב, הזמין אותו לשבת. ואז אמר לו, אני אספר לך סיפור. היד המלך, רבה של... האור שמח מספר לרב קוק. היד המלך, רבה של ברודי, הגיע פעם לעיר הבירה, וינה, באוסטריה. ושם היה ספרייה גדולה, עם הרבה כתבי יד, ישב בספרייה ולמד. התמזל מזלו, באותו יום שהוא יושב בספרייה ולומד, החליט הקיסר לראות מה קורה באוילם. פדר התלבש בבגדים פשוטים, והסתובב ברחבי עיר הבירה שלו, בין היתר נכנס לספרייה, כולם זיהו אותו, נעמדו, אחד מרוכז בלימוד, לא רואה כלום, היד המלך מרוכז בלימוד, יושב לומד, הוא רואה יהודי נשוא פנים, אף לא, לא אוכל, לא זע, בכלל כולו מרוכז, ניגש, התיישב לידו, מתחיל לדבר איתו, מדבר, רואה באמת יהודי חכם, המון חוכמת חיים, המון ידע, בכל המקצועות, בכל הדברים. התפעל ממנו מאוד, שאל אותו, אתה יודע מי אני? לא יודע מי אתה, לא. אני הקיסר, ככה וככה, ופה ושם, מאוד התפעלתי ממך, מאוד נהניתי ממך. אני מבקש ממך רשות, כשאני בא, איפה אתה גר? ברודי? כשאני בא לברודי, אני רוצה לבוא לבקר אותך בבית שלך. חבוד. בטח, כאילו, הקיסר רוצה, אני אגיד לא. ברוך הבא. עובר הזמן, כמה חודשים כמובן, ושכח מזה לגמרי. יום אחד, דפיקות בדלת, הקיסר עם כל הפמליה אצל הרב של ברודי, נכנסו ליד המלך. מרוב התרגשות, מרוב, לא יודע, אולי בכוונה, שכח להציע לו לשבת. לא הציע לו לשבת, למלך. אז אומר לו הקיסר, תגיד לי, יש לי שאלה, ככה אתם היהודים, זה המנהג שלכם בהכנסת אורחים, בא אורח, אתם לא אומרים לו לשבת? אדוני המלך, לא הבנת. אצלנו, איפה שהמלך נמצא, הוא בעל הבית, המלך צריך להזמין לשבת. חוזרים אל היד המלך. הנראה לי לחדש ולהעיר בזה דבר חדש אשר לא דיברו בו שום אחד מרבותינו הראשונים והאחרונים זל. דלפים הדקאים עלן כשמואל דיין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב ולא אמרין אין בו כל דפריש מרו בפריש. אם כן, כשאנו רואים מרחוק אדם אחד אשר לא ידענו מי הוא שנפל עליו הגל או שהוא באיזה סכנה אחרת, נהיה מפקחים הגל לעשות כל חילול שבת עבורו, דילמה ישראל הוא ואף דגוי רובהם, גויים רובהם, בכל זאת על כל פנים גם מיעוט ישראל ידוע בעולם. וכיוון שפיקוח נפש לא הולכים אחרי הרוב ולא אמרינן כל דפריש, יש לחוש למיעוט, דילמה ישראל הוא. ובקיצור זה הוא מעלה שוב את השאלה, לא נמלט מהדבר הזה שנחלל שבת על כל דבר הכי קטן. ועל כורחנו אנו מוכרחים לחלק בסברה ישרה בכלל זה דכל דפריש בין רובה דאיתא קמן לרובה דלאיתא קמן. אני בפסקה השנייה. כל מי שלומד יודע יש שני סוגים של רוב בעולם, רובה דאיתא קמן, רובה דלאיתא קמן. רובה דאיתא קמן זה אומר שהדבר נמצא לפנינו. ולדוגמה יש לי פה שלוש חתיכות, שתיים של איסור אחת של אתר או שתיים של אתר אחת של איסור, יש לי כאן רובה דאיתא קמן, הרוב הזה נמצא לפנינו. יש רובה דלאיתא קמן, רובה דלאיתא קמן כלל רוב נשים יולדות לתשעה, מיעוט יולדות לשבעה. אז אם אני רואה אישה שילדה סתם ככה, מן הסתם זה היה לתשעה, זה נקרא רובה דלאיתא קמן. אני לא דן על הסיטואציה הנוכחית, אני דן על הכלל בעולם, לא דבר שנמצא לפניי כרגע. אותו דבר הוא רוצה להגיד החילוק פה, דאמיות דפריש מרובה דלאיתא קמן לא הייתה עליו בשום פעם ספק אחר, רק הספק הזה של המיעוט והרוב. ומאז מעולם כשהיינו דנים על הספק הזה לא היה צד המיעוט פועל מאומה. כלומר, כשאני דן אם יש לפני עכשיו יהודי או גוי, ואני דן על רובה דלאיתא קמן, כלומר רוב העולם גויים, ויש פה עכשיו אחד שנפל עליו מפולת, אני לא דן עכשיו על רוב מקומי, אני דן על רוב כללי. המיעוט ברוב כללי, ברובה דלאיתא קמן, המיעוט הוא כמי שאינו לגמרי. וזה חילוק בין רובה דלאיתא קמן לרובה דאיתא קמן. רובה דאיתא קמן, לפעמים המיעוט קיים ונמצא. לדוגמה, דבר חשוב. בדבר חשוב.
כמו חתיכה
הרבה התכבד. דבר שיש לו מתירים. המיעוט פועל, הוא נמצא בעולם, הוא קיים. הוא לא בטל ומבוטל, הוא לא אוויר, הוא לא כלום. בסדר? ולכן, ברובה דלאיתא קמן, אני לא אזלין בתר המיעוט לגמרי. אז נכון, יש מיעוט יהודים בעולם, יישר כוח, זה רובה דלאיתא קמן, זה לא נכנס לחשבונות שלי בכלל. ברובה דלאיתא קמן, לפעמים הוא לא מתבטל. מתי הוא לא מתבטל? כמו שבדבר חשוב הוא לא מתבטל, גם בפיקוח נפש, לא אזלין בתר רובה. הוא לא מתבטל ברובה, שוב, דלאיתא קמן. בסדר? זה אותו רעיון. אז היו לי פה 10 אנשים, 9 גויים, 1 יהודי, אני דן על רובה דאיתא קמן, אני דן על האנשים האלה. בסדר? פרש אחד מהם, אז הרוב עדיין פה, אז הרוב פה והמיעוט עדיין פה, כי כבר הוחזק פה ישראל. יש לי מיעוט, רובה דאיתא קמן ומיעוט שאחד מהם יהודי, ולכן המיעוט לא בטל, המיעוט עדיין פועל את פעולתו ואת השפעתו. ולמה המיעוט עדיין פועל את פעולתו והשפעתו? כי כשהם היו בחצר היה דין קבוע, כשהם היו בחצר המיעוט פעל? כן, המיעוט הפך את זה לחצי חצי. גם כשפרש אחד מהם המיעוט עדיין פועל ומשאיר את זה על דין שאני חייב עכשיו לחלל בגלל המיעוט הזה. אבל כשפרשו כולם המיעוט פועל? המיעוט לא פועל כבר, כי אין פה קבוע. אם המיעוט לא פועל אז המיעוט הוא כמי שאינו, זה כמו ברובה דלאיתא קמן, אז המיעוט הוא כמי שאינו ולכן לא מחללים. זה החילוק. בוא נקרא. כן, חילוק יפה. בוא נקרא אותו. ועל כורחנו אנו מוכרחים לחלק בסברה ישרה בכלל זה, דכל דפריש בין רובה דאיתא קמן בין רובה דלאיתא קמן, דאמיעוט דפריש מרובה דלאיתא קמן לא הייתה עליו בשום פעם שום ספק אחר, רק הספק הזה של המיעוט והרוב. ומאז ומעולם כשהיינו דנים על הספק הזה לא היה צד המיעוט פועל מאומה, והיינו דנים תמיד עליו על פי הכלל דמרובה פריש. וכיוון דמראשית מציאות הספק חל תמיד על כל חלק ממנו הכלל דמרובה הוא, וגם אחר דפריש זה החלק מהרוב אנו דנים כן עליו, וגם על כל שאר חלקי הספק הנשארים דכל אחד מרובה הוא, כי זה רובה דלאיתא קמן והמיעוט לא פועל כלום. לכן כשאנו דנים על איזה חלק מהספק שפרש מרובה דשפרש דמרובה פרישה וכאילו ידענו בבירור דמרובה הוא, אז זה לא ספק כבר, זה כבר בירור. וכאילו לא היה צד המיעוט בעולם, וממילא אין בחלק הזה שאנו דנים עליו שום צד של המיעוט כלל. מה שאין כן ברובה דעיתא כמן, ובאופן דאין המיעוט בטל ברוב, כי אם המיעוט בטל ברוב אז הוא כבר בטל, אז הוא נהיה חלק מהרוב אפילו. יש נכון מחלוקת רשב"א וראש בסימן קופטט, האם זה נהפך ליתר, המיעוט שבטל ברוב ברובה דעיתא כמן הוא הפך ליתר או שהוא לא הפך ליתר? רק על כל אחת מהחתיכות יש לי ספק נפקא מינה אם מותר לי לאכול אותם ביחד או לאכול אותם אחת אחת, אבל ודאי שיש צד להגיד שאין לו שום משמעות,
נהפך ליתר אפילו.
כגון, עכשיו מה זה מיעוט שהוא לא בטל ברוב? כגון, מיעוט הנודע במקומו או בדבר חשוב, דטרם דפריש זה המיעוט מהרוב, היה גם זה המיעוט בכלל קבוע והיה פועל בהתערבות לדון על ספקו כמחצה על מחצה, לכן גם אחר דפריש אף דכלל זה מסור בידינו דגם בזה אמרים כל דפריש מרובה פריש, אבל למרות זאת המיעוט עוד קיים בעולם ובפיקוח נפש זה מספיק לי ואני מחלל על המיעוט. אין בידינו לומר על חלק דפריש דצד הספק של המיעוט נדחה ממנו לגמרי, ואבי כאילו ידענו בבירור דמרובה הוא דעלו רגע אחת קודם שפרש, שנייה אחת לפני שפרש, מה אני אומר עליו? מחצה על מחצה, אז המיעוט פעל, אז מה קרה? כשהוא פרש המיעוט התבטל? לא, המיעוט עדיין פועל. ומה המיעוט פועל? שוב אנחנו חוזרים להגדיר אותו לפחות ספק פיקוח נפש שלא עזניין בו בתר רובה.
איזה גדר זה יותר בעצם? כמה אתה לפרוש במוצב כזה? לא?
כשכולם פרשו. איפה שביטל בטלה הקביעות, אם רוב פרשו עוד לא בטלה הקביעות.
אפילו שהוא בעצם יצאו שבע משלום רק שתיים עדיין נאמר
לכאורה, כן, כן, לכאורה לפי חילוק הזה, כן, רק שבטלה הקביעות אז המיעוט כבר אין לו שום משמעות, אז המיעוט בטל. כשהמיעוט בטל אז אני לא מתייחס אליו, אבל כשהמיעוט נותן איזושהי משמעות אז הוא מיעוט, אז הוא קיים. אם הוא בטל הוא לא קיים, אני לא צריך להתייחס אליו. אם הוא נותן משמעות סימן שהוא קיים, אם הוא קיים לא אז נהיה בטרו בה בפיקוח נפש. הלו גם כעת אחר שפרש זה החלק מהרוב, עדיין כוחו של זה המיעוט ניצב כמונד, ועודנו חזק כל כך לפעול על שארית התערובת אשר עודנו ביחד לדון בו דין קבוע כמחצה על מחצה, ואיך נהיה מוכחשים מעצמנו לומר על כוח חזק כזה דהרי הוא כלא היה? זה לא יכול להיות. ולכן ברובה דעיתא כמן אנחנו אומרים לא אזינן בתר הרוב.
יוצא ממנו שגם אלה שיצאו עם חיי עליהם וגם אלה שנשארו עם חיי עליהם
זה כבר מה יהיה? זהו,
זה כבר תלוי בתוספות. עכשיו אנחנו מדברים על אלה שיצאו, בסדר? אני לא נכנס עכשיו על אלה שנשארו. אלה שנשארו לכאורה בכל מקרה אני אחלה עליהם, אין בו הקביעות, שם זה ספק לכאורה. יש דיון, אני לא אומר, יש דיון בגמרא ובפוסקים מה קורה כשפרשו רובם, האם אני עדיין מחלל על אלה שנשארו? אנחנו לא נכנסים לזה. אבל מה שיוצא לנו לענייננו מהסיפור הזה, בין מי למי? אין נפקא מינה, אנחנו צריכים את שניהם ביחד. זה לא נפקא מינה, זה שני תירוצים ואנחנו משתמשים בשניהם עכשיו בשביל ההגדרה, בסדר? ויוצא שאנחנו צריכים פה שני הגדרות כדי להגדיר שיש פה באמת מקום לחלל שבת. קודם כל שיהיה פה יהודי, דבר ראשון שיהיה יהודי, בסדר? אם אין פה יהודי, על מה אנחנו מדברים בכלל?
חזקה שיש יהודי.
מה? חזקה שיש פה יהודי, כן.
כאילו החזקה.
יכול להיות שהרוב יהיה גוי, כלומר, אבל יש איזשהו מקום חזוק להגיד שזה יהודי. זה אחד. ושתיים, שיהיה מקום למיעוט. שיהיה מקום למיעוט. במקרה של הגמרא זה מיעוט יהודי, מיעוט שזה יהודי או גוי, יהודי מול גויים, אבל זה גם יכול להיות במחלות. כלומר, יש מיעוט שהוא משמעותי, שהוא קיים, שהוא לא בטל ברוב, שהוא לא עין ואפס, שהדבר הזה הוא מסוכן. אומרים האחרונים, צצליעזר וגאון הרב עובדיה בחזון עובדיה, זה פשט דברי רבנו ירוחם שהבית יוסף הביא אצלנו בסעיף ד'. מה אומר רבנו ירוחם? הבית יוסף אומר ככה, כתב רבנו ירוחם בחלק ט', וזה לשונו: יש מי שכתב שכל דבר שאין בו סכנה עתה, אף על פי שיוכל לבוא לידי סכנה, אין מחללים אלא שבות דרבנן, אבל לא איסור דאורייתא. מה הפירוש? אם המחלה רק יכולה לבוא, כרגע היא לא לפנינו, היא לא נמצאת לפנינו כרגע, אולי תבוא, על פי רוב יבוא או לא יבוא?
כרגע הוא אדם בריא?
לא.
כרגע הוא חולה שאין בו סכנה.
חולה שאין בו,
מי? אין בו סכנה אתה, אבל יכול להגיע סכנה.
לא, אבל לא, אתה אומר רוצה להסביר שם אחרת.
לא, 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 לא. עכשיו הוא חולה שאין בו סכנה, צינון שיכול להגיע לדלקת ריאות. יכול להגיע סכנה, אבל היא לא הגיעה. מחלילים או לא מחלילים? מה זאת אומרת מה המרווח?
מה 20 וכמה
אחוזים? או, אז אנחנו עובדים לפי אחוזים? אז איך עובדים? אז הם רוצים להסביר את רבי, אז איך הם מסבירים את רבי מירוחם? כדי להסביר אותו, בוא נקדים את הקושיה. השולחן ערוך פוסק אצלנו את רבנו ירוחם, לכאורה. מכה שאינה של חלל, נשאלים בבקי ובחולה, ואין מחיילים עליו שבת, עד שיאמר אחד מהם שהוא צריך לחילול, א', או שיעשה אצל אחד מהם סכנת נפשות. כלומר, כל עוד לא נעשה סכנת נפשות, אני רק בספק סכנת נפשות, אני לא מחלל. זה מה שכתוב ברבנו ירוחם?
לא.
פשט רבנו ירוחם, אף על פי שיכול לבוא לידי סכנה, כל דבר שאין בו סכנה, אף על פי שיוכל לבוא לידי סכנה, אין מחללים. אף על פי שיוכל לבוא, אותו רבי, כמו רבי נירוחם, שעל הספק מחללים. אומר המגן אברהם, אתה אומר לא בגלל המגן אברהם, נכון? אומר המגן אברהם, זה לא רבי נירוחם. ולמה זה לא רבי נירוחם? כי השולחן ערוך בסימן תף רשיות ח' מה שרמה שולח, פסק, חולה שצריך לאכול. אם יש שם רופא בקי, אפילו גוי שאומר אם לא יאכילו אותו, אפשר זה ודאי או ספק?
ספק.
אפשר שיכבד עליו החולי ויסתכן, מאכילים אותו על פיו, ואין צריך לומר שמה ימות, עוד פעם ספק. אז השולחן ערוך בסימן תף רשיות ח' פסק שאפילו על ספק מאכילים, נכון? זה לא כמו רבנו ירוחם. רבנו ירוחם פסק שדווקא עליו ודאי. אומר רבי עקיבא איגר אצלנו, צריך לגרוס או שיעשה אצל אחד מהם ספק סכנת נפשות. לא שיעשה אצל אחד מסכנת נפשות, ספק סכנת נפשות. ואז הפסקים בסימן שין כפחי תה ובתף רשיות חטא אלף, הפסקים מסתדרים, הולכים אחרי הספק, אפילו על ספק מחללים. בסדר? וזה לא כמו רבי ירוחם שאומר שעל ספק לא מחללים. לכאורה זה המגן אברהם.
הוא עשה תיקון ככה?
רבי עקיבא איגר אומר צריך לגרוס. כן, רבי עקיבא איגר מאמר מרדכי מתקנים אפילו על ספק, עד שיעשה אצל אחד מהם ספק סכנת נפשות. שניהם אומרים את זה.
ואז זה טוען.
מה זה? ואז מתאים תף רש יד חץ סעיף א' ושין כף חץ סעיף ה', מסתדרים ביחד יפה, בשתי המקומות מחללים על הספק, וזה לא כמו רבנו ירוחם, לכאורה שאמר שלא מחללים על הספק. באים הציצליאזר והחזן עובדיה.
כן, קשה לי. אנחנו לא יוצאים בעיניו.
קצת השולחן, אורי גם נדבר עליו.
כשרבנו ירוחם מדבר, בחודש אין בו סכנה.
נכון, אבל יכול. הוא אומר אף על פי שיכול להגיע לידי סכנה, אף על פי שיכול להגיע לידי סכנה לא מחללים. כלומר ספק אם יהיה סכנה, ועכשיו אין בו סכנה, ספק אם יהיה סכנה הוא יכול להגיע, יש מציאות שהוא יגיע, לא מחללים. זה הפשט, נכון?
נכון.
אומרים האחרונים קצת השולחן כשהם מביאים אותו כדי לענות לרב מוישה פיינשטיין, שעוד רגע נגיד מה הוא אומר. אז מביאים הציץ אליעזר והחזון עובדיה. יש עוד רבנו ירוחם. רבנו ירוחם אומר ככה, תראו בנתיב זין כתבו בתוספות, ודווקא משום ספק מיטה מאכילים אותו, כגון שאומר החולה יכבד חולי עליי והם מסוכן למות וכן רופא. אבל אם אומר שיכבד חולי לבד, בעבור כך אין אומרים להקל. רק שיש, בסדר, אז אם הוא אומר ספק של פיקוח נפש מותר, אבל אם הוא אומר סתם אני מרגיש לא טוב, אני ארגיש יותר לא טוב, זה כלום. אבל הראש כתב, דחומרא גדולה איזו, דאין לך רופא שיאמר אם לא יאכל שמא ימות, אלא דרכו לומר שאם לא יאכל שיכבד עליו חוליו ויסתכן. כלומר, כשהוא אומר הרופא יכבד עליו חוליו, כוונתו יכול להיות מציאות שיגיע מזה פיקוח נפש. ורבנו ירוחם פוסק את הראש הזה, והראש הזה זה הראש שנפסק בסימן תף רשות ח' סעיף א'. אז רבנו ירוחם סותר את עצמו? ודאי רבנו ירוחם לא סותר את עצמו, אלא מה החילוק שצריך לעשות? החילוק שצריך לעשות הוא כזה, כמו החילוק של היד המלך. רבנו ירוחם שאמר מה שהובא בסימן שין כף ח', שאף על פי שיוכל לבוא לידי סכנה, פירושו של דבר אין לי עכשיו סכנה לפניי, וזה דבר שהוא לא מצוי ולא רגיל ולא קרוב לקרות. זה מיעוט דלית, זה מיעוט רחוק מאוד, וזה רובה דלית הקמן, וזה מיעוט דלית הקמן, וזה דבר רחוק ביותר שיקרה. לעומת יום כיפור, יהודי שבצום ולא אוכל והוא חולה, הצום משפיע על החולי מיד. זה הולך ביחד, הצום והחולי הולכים ביחד. פה הסכנה, נכון שאין עכשיו סכנה, נכון שרק ספק אם מזה הוא יסתכן או אם נדחה זה יהיה בסדר, אבל הספק הוא קרוב, הוא פה, הוא מצוי. בדבר כזה מחללים. החילוק בין מצוי,
זה בעצם
קדוש שולחן? ללא מצוי, וזה מה שהקצוע שולחן אומר.
לפנינו.
בדיוק.
לפנינו, עכשיו יש לפנינו...
כן. לחזוני של רבי עקיבא איגר, ואני מקדים את החזוני של רבי עקיבא איגר, אף על פי שרבי עקיבא איגר קודם, כי בחזוני שזה הדברים כתובים בשפה יותר ברורה, קצת יותר בעריכות, יש להם הגדרה קצת שונה, והיא דומה להגדרה שהשמירת שבת כלחתה מביא בשם רב שלמה זלמן אוירבך, וזה הגדרה, זה שוב, זה הולך באותו כיוון כמצוי, מצוי ולא מצוי, ולהגדיר על מה כל העסק הזה יצא. יש תשובה באגרות משה שהוא אומר שמחללים שבת, הוא מדד בפרנהייט, אבל כשאנחנו מעבירים את זה זה 110, 120, כשמעבירים את זה לצלזיוס, למידות שלנו, 38
חום,
38, פיקוח נפש, מחללים שבת. 38 ומעלה, כן.
למבוגרים?
למבוגרים. חום 38 למבוגרים. מה, מה?
38.
אומר רצית זה ליעזר. אמרנו, היה הרב של שערי צדק, נתן שיעור לרופאים, הוא גם אומר את זה פה בחלק חץ סימן תתרב, אמרנו כל הסימן הזה זה שוט משיבת נפש, זה קונטרס בדיני רפואה שכולו זה משיעורים. הוא אומר ככה בהתחלה, חיבור קונטרסי הרחב הזה בא לי כתוצאה מהרצאות תורניות בהלכות רפואה שאני מרצה ברוך השם זה למעלה משנה, מדי שבוע לפני סגל חבורה של רופאים דתיים בראשות הרופא המעולה על הירא וחרד לדבר השם, הרב דוקטור שלזינגר שליטה, מנהל בית החולים החרדי שערי צדק פה עיר הקודש. דוקטור שלזינגר הנכבד זרזני ועודדני להדפיס קונטרס כזה לתועלת הרבים וציבור הרופאים מטפלים ברפואה ומגלגלים זכות הידי זכאי. בסדר, אז זה הקונטרס הזה של הרפואה, זה חלק חצי סימן תקווה.
רפואה לשבת, החלק הזה?
רפואה בשבת, כן. מה? זה חלק חצי. חלק חצי סימן תקווה. יש לו עוד הרבה פשוט דיני רפואה. אז הוא מספר ככה. ויפה אמרו לי חבר הרופאים המומחים שאני מרצה בפניהם, כולם פה אחד, ואם נבוא להתיר חילול שבת משום חששה כזאת שצינון יביא תסבוכת של דלקת ריאות, יביא תסבור את זה, אזי צריכים להתיר לחלל שבת גם עבור נזלת רגילה שישנו לאדם, כי גם בנזלת אם מזניחים אותה ולא נותנים לה איזה טיפול שהיא יכולה, גם כן על פי חשש רחוק להביא תסבוכת בריאות בריאות וכדומה ולסכנו בסופו של דבר. בסדר, אז אין סוף לדבר, אפילו על נזלת תחלל שבת. ועל כן התפלאו מאוד, עכשיו תקשיבו טוב, התפלאו מאוד וכמכך הוא עלה, כשאמרתי להם שמחבר אחד מגדולי מחברי זמננו, אגרות משה חלק אור החיים סימן קוף כפת, דעתו להתיר לחלל שבת כשיש לאדם חוב בקרוב ל-102 בפרנהייט, ושאם אחד חושש פרנהייט, ואם אחד חושש גם בקרוב ל-101 ורוצה שיחללו עליו נעים מחיילים, קרי שמותר לחלל לפי דעתו כל שיש לאדם חום במידה של קרוב ל-38.9 לפי צלזיוס. על זה מחיילים שבת. הוא אומר הרופאים צחקו מזה. הוא ממשיך, בילד 37.
מה זה כמעט, זה הרגיל, לא?
או אפילו בקרוב ל-37, סליחה, 37.9. קרוב ל-37.9 בילד, גם כן מותר לחלל. מה מה? אפילו הוא צוחק, כן. והוא מדגיש, האגרות משה מדגיש שהוא מדבר שזה בא רק מצינון. הוא לא מדבר שיש עוד, כאילו אם יש לו מחלה וחום כזה, אז בכלל אין מה לדבר, אבל עם צינון, עם חום כזה, פיקוח נפש, ספק רחוק. אז על זה זה יצא, ועל זה הקצות השולחן ענה, ועל זה הציציליעזר ענה, ועל זה החזון עובדיה ענה, שמעת שבת כלחתה, כולם עונים על זה, וכולם מדברים על חום של קרוב ל-40 ומעלה. בסדר? וכמובן כשהחום אין לו סיבה. אם יש לחום סיבה של מחלה אחרת, ואז כבר, אז צריך להסתכל כל דבר לפי העניין שלו. אבל אנחנו מדברים על חום כזה. אז ההגדרה בחזון איש היא כזאת. אנחנו מדברים עכשיו בדיני קבורה, ביורדיה, בסימן שין סמך ג', יש אסור יש דין של אסור לנבל את המת, צריך לקבור. אבל אם יש לפני חולה ויש פה פיקוח נפש, ודאי פיקוח נפש דוחה ואני קובר. הפתחי תשובה בסימן שסג סיף קטני מביא נודע ביהודה וחתם סופר שהכל תלוי אם יש חולה לפני או אין חולה לפני. כי אם תגיד לי שאני צריך לדאוג שאני יכול לנבל את המת ואין חולה לפני, תמיד יש איפה שהוא חולה שאני יכול ללכת לעזור לו, אני יכול גם לא לקבור, כן? אלא ודאי תלוי ביש חולה לפני או אין חולה לפני. אומר, אומר החזוניש אוהלות סימן כף ב' סעיף קטן למד ב', אין החילוק בין איתה כמן ללאיתה כמן. אתה רואה?
לא, אני רואה את
חזוניש. השורה הראשונה, סוף השורה הראשונה. ואין החילוק בין איתה כמן ללאיתה כמן, אלא אם מצוי הדבר דבזמן שמטריעים עלה, אף שאין בשעה זו חולה כמן משום חולי מהלכת, אב אלה כאויבים שצרו בעיר סמוך לספר, כדי אמר בעירובין ממי א', תענית כף ב' עמוד א', כף א' עמוד ב', סליחה, שבאו אויבים לצור על הכפר, עוד לא התחילה מלחמה, מחללים שבת. למה? הפיקוח נפש פה מצוי, אבל בשעת שלום זה לא נחשב פיקוח נפש. אף על פי דשכיח בזמן מן הזמנים שיצטרכו לזה, אז בואו במערכת הצבאית כל השבת נייצר טילים, כל השבת נייצר טנקים, כל השבת נייצר מטוסים, נייצר מה, הכל נעשה, את כל הייצור של הכלי נשק נעשה גם בשבת בלי הפסקה נעבוד. למה? מתישהו תהיה מלחמה? מתישהו יהיה פיקוח נפש? בוא נעשה. לא, זה עוד לא לפנינו. כשזה לפנינו, אנחנו עכשיו בתוך אני מכיר יהודי באשדוד שעובד במפעלים של תעשייה אווירית, שהם ייצרו את ה... איך קוראים לזה? לא חץ, הקטן הזה, כיפת ברזל. ובזמן צוק איתן ירו בלי סוף כיפת ברזל, והוא אומר, המפעל עבד 24 שעות לייצר טילים שלא יגיע למחסור, אני לא זוכר אם גם בשבת, אבל עבדו בלי הפסקה לייצר טילים שלא יהיה מחסור. מצב כזה לכאורה, אנחנו בתוך המלחמה, אנחנו בתוך הזה, ודאי שיעשו גם בשבת. אבל היום איפה אנחנו ואיפה, לא יודע, אנחנו לא, אין מלחמה עכשיו, כרגע אין מחסור, לא מחיילים שבת עכשיו על דבר שעוד לא נמצא לפנינו. אז צריך שהדבר יהיה לפנינו. ומי הוא בשעת שלום לא חשוב עם פיקוח נפש, אבל בי ששכיח בזמן מן הזמנים שיצטרכו לזה, כמו שאין עושים כלי זין בשבת בשעת שלום, אם כן ביטלת כל המצוות, אלא לא מקרה ספק פיקוח נפש בדברים עתידים שבהווה אין להם כל זכר. ובאמת שאין לנו בקיאים בעתידות, ופעמים מה שחשבנו להצלה מתהפך לרועץ, ולכך אין דנים בשביל עתידות רחוקות. אנחנו דנים על מה שלפנינו עכשיו, אי אפשר לחשבן את כל המקרים ואת כל האפשרויות שהיו בעתיד, אנחנו גם לא צריכים. רבי עקיבא איגר בתשובה הוא מביא גמרא במסכת שבת דף ממי, הגמרא אומרת כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. מה זה שעת הדחק? רש"י מפרש סכנה. סכנה זה שעת הדחק? סכנה אפשר גם בלי שעת הדחק. סכנה זה פיקוח נפש, פיקוח נפש זה לכתחילה. פיקוח נפש זה לכתחילה.
גמרא שבת.
נר חנוכה, אז סליחה, בשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו, בסדר? לגבי נר, מה זה שעת הסכנה? לא, פה לא חנוכה, אלא נר של שבת. נר של שבת, בסדר? מותר, סליחה, לחבות פני הסכנה של זה, מותר לחבות נר חנוכה בגלל הסכנה של החבר'ה. התבלבלתי עם חנוכה, כי גם שם יש בשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו. פה הגמרא מדברת על נר חנוכה, על נר שבת, אם מותר לחבות. אנחנו פוסקים כמו רבי יהודה או כמו רבי שמעון, כיבוי מלאכה שאין צריך לגופה, בסדר? כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק לחבות. שעת הדחק סכנה, מכבים נר מקמי חבר'ה בשבת. מה זה חבר'ה? פרסים שהיו אוסרים להדליק נרות ביום אדם. אז כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק סכנה. מה סכנה? מה סכנה זה שעת הדחק? פיקוח נפש. אני לא צריך את רבי שמעון, אני לא צריך מלאכה שאני צריך גופה כדי להתיר את זה, אני עובר אפילו איסורי דאורייתא. מה הפירוש? עונה רבי עקיבא איגר, אלא על כוחך דאין כאן אתה בגדר ספק סכנה להתיר איסור בשביל זה, אלא כיוון דעל צד הריחוק הסתעפות סכנה מקרשת הדחק וסמכו עדי רבי שמעון. הסכנה עוד לא לפנינו, הם אוסרים. מי אומר שהפטרול יעבור ברחוב שלי? מי אומר שבכלל יהיה פטרול? מי אומר שגם אם הם יעברו הם יראו מה קורה אצלי בבית? הסכנה היא רחוקה, עוד לא התחילה. יש איסור להדליק הממשלה, וזה רבנו ירוחם. כשהדבר כבר לפניי, כשהסכנה נמצאת, כשהסכנה קיימת, עוד לא הגיע, היא עוד לא הגיעה, אבל הפטרול כבר ברחוב. בסדר?
למה זה לא כמו מה שאמר החזון
איש? אותו דבר, אמרתי.
לא, החזון איש, לא, אני אומר,
זה כבר נמצא, למה זה לא נמצא?
פה אתה כן מצוי.
מה מצוי?
אז כן מחדל.
כן, בין מצוי ללא מצוי.
זה נמצא בעולם. מה זה נמצא בעולם? אפילו
יש חוק במדינת ישראל, נכון? אסור לנסוע בכבישים, בכביש כזה 80, בכביש כזה 90. כמה פעמים נסענו, אסור אני בהקלטה, אבל כמה פעמים נסענו יותר?
אף פעם.
נוסעים יותר, אף פעם, כן? אף פעם לא נסענו יותר, תמיד חגורים, בלי פלאפון, מעולם. ולמה? כי השוטר עוד לא תפס אותנו. אבל יש שוטר איפשהו, נכון? יש שוטר והוא תופס אנשים.
אז מעל האופן הזה מותר לחלל,
לא נוסע שם. לא. זה נקרא לא מצוי. זה נקרא לא מצוי. לא רק לא מצוי, זה עוד לא לפנינו.
זה המציאות.
אותו דבר. לא, לא, המציאות שם הייתה אחרת. הממשלה הפרסית הוציאה חוק. אסור להדליק נרות ביום חג. עכשיו מה, הם הוציאו את כל המשטרה? המשטרה גם בחג. השוטרים גם שיקורים, הם כולם הלכו לחפש עכשיו את היהודי שידליק את הנר? מי אמר שבכלל יחפשו? ובכל זאת התירו, למה? בגלל רבי שמעון, סמכו על רבי שמעון בשעת הדחק, ולא בגלל פיקוח נפש. בדיוק, וממילא מה אנחנו לומדים? שפיקוח נפש, מצב כזה זה לא פיקוח נפש. אני צריך סברות אחרות כדי להתיר. זה הנקודה. הגדרה דומה, ואולי המילים שלו יותר מחודדות, שמירת שבת כלחתה פרק למד ב' בשם שלום זלמן אוירבך, ונשמת אברהם מביא את זה. אם הרודף נמצא, המחלה כבר נכנסה לגוף, הוא לא מצונן, הוא מצונן ויש לו וירוס XYZ, המחלה כבר בגוף, ולא רק שהיא בגוף, אני רואה גם שהיא פועלת, המצב הולך ומדרדר. אז נכון, הוא עוד לא חולה שיש בו סכנה, אבל זה בכיוון, זה כבר נמצא, הרודף קיים, מחללים שבת כמו פיקוח נפש. הרודף עוד לא נמצא, בדיוק, הרודף עוד לא נמצא, הרודף עוד לא קיים, לא מחללים. מה הגדר בזה? איך אני יודע? כדי לדעת עכשיו בגדר פשוט מה עושים. אומרים הפוסקים, וזה מה שהרב גיאורא אמר לך, עכשיו אנחנו מגיעים לזה. איך היית מתנהג ביום חול? איך היית מתנהג ביום חול? יהודי עם נזלת, אתה תתקשר עכשיו לאמבולנס?
לא.
אתה תיסע איתו למיון?
לא.
מה אתה עושה עם... תיקח טישו.
אנחנו מדברים עכשיו על העניין הזה של מה שהיה דוגמה חבר של הרב. עם החולי הזה שכאילו זה נמצא קיים, יכול להיות להתפתח, זה לא נזל, זה באמת כלום.
נכון, או יפה. יפה מאוד. אז יש לך או... אז דלקת ריאות, היית נוסע מיד, נכון? דלקת ריאות, אתה נוסע מיד. חום 39. בדרך כלל לוקחים אקמול ומחר הולכים לרופא. נכון, או אפילו רואים יום יומיים שזה לא יורד, זה לא עובר, אז הולכים לרופא. אז לא צריך לנסוע לרופא דווקא בשבת, על חום 39. כמו שהיית מתנהג ביום חול.
ההגדרה... היפוכונדר יש לו יותר...
היפוכונדר...
יש לו יותר
היתרים. מביא פה קצת יותר הגדרות במספרים, בוא נעשה במספרים. קיימים חילוקי דעות, אני אקריא מהנשמת אברהם, קיימים חילוקי דעות בין הפוסקים על איזה חום מחיילים שבת, ראה בשוט יגרות משה, מתיר בחום של 101 מעלות פרנהייט, שזה 38.3, ואפילו פחות מזה אם החולה חושש, אולם יש מחמירים, אפילו ב-38 מותר חלל רק באיסור לרבנן, וברוב המקרים עצם החום אינו מסוכן אלא כשהוא גבוה מאוד, וגם אז אפשר להוריד על ידי כדורים, בסדר? ואז זה לא החום בעצמו, אפשר להוריד אותו, זה לא בעיה. ורק אם יש חום גבוה וחולה מרגיש רע וסיבת החום אינה ידועה, אז נוהגים בחולה כדין חולה שיש בו סכנה. אז זה השמירת שבת כלחתה בשם, עוד פעם, רב שלום זלמן אוירבך. בכל מקרה הבנו את הרעיון, הבנו את הראש, אי אפשר להיכנס עכשיו לגדרים בדיוק, להגדיר מספרים. כלומר, הרב עובדיה בחזון עובדיה כותב 40, 40 זה כבר פיקוח נפש. וגם בזה, לכאורה אתה לוקח אקמול, או אקמול אולי לא יעזור, 40 לא יעזור, אופטלגין יעזור, נכון? בסדר, מיד, זה בעול, מה?
שמים את הילד באמבטיה, לא את החום.
ילד זה סיפור אחר. ילד זה סיפור קצת אחר.
אם אני זוכר, בחזור
הולכת לכם, אז מורידים את החום עם כדורים, מנסים להוריד את החום, נכון?
זה לא הולך.
לא הולך, אז ב-40 אנחנו זה, כן. חולה שחש ברב, יש לו חום גבוה 40 מעלות ומעלה, וניסה להוריד את החום על ידי תרופות כגון אקמול והחום בתוקפו, כלומר קודם כל כך כדור, אם החום יורד בסדר, תחזיק מעמד, סב מוצאי שבת, ולא נקבעה סיבת החום, מותר לו לפנות לבית חולים לבדיקות וטיפולים. אבל אם מחזר אותו הצטיינות רגילה, וידוע שרגילות היא שמקבלים חום בגללה, קורה, בסדר, הצטיינות, בא עם חום, כאב ראש, כאב בטן, של כוח, זה חולה שאין בו סכנה. אי אפשר להפוך את זה לחולה שיש בו סכנה בגלל הספק הרחוק. אז אני חושב שדי הגדרנו, די בערנו את הסוגיית ההגדרות, וזהו, אני שוב חוזר, כדאי את המבחנים, כדאי לעשות, זה יעיל, זה טוב. ומאמרים לא כדאי, צריך, זה לא רק כדאי, זה צריך לכתוב.
צריך חובה.
חובה.